ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו כאן, בלייב, וגם אחרי זה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. השבוע ב-NBA, ג'יימס דולן חולה קורונה.
או, וואו. חושב שזה מרחיק את החזרה?
רגע, שנייה. ברוך הבא לחסד מטוס בפי קהל.
או, שלום, חדביר.
וברוך הבא לספיידר דד.
שלום, חברים.
שלום, אז כן, מה רצית לשאול?
אם נראה לך שההידבקות של דולן מרחיקה את החזרה, האם יש קשר בין הידבקות של איש כל כך חזק במועדון כל כך חלש?
בוא נמשיך.
בוא נמשיך.
טוב. אז נעבור אל הסקרים שלנו. אני סליחה שסגב, אבל אני לא עושה פה את כל ה... זה מאוד קשה לי לטפל פה סאונדים. אבל כן, יש לנו פה כותרות יפות למטה. איזה יופי.
מדהים. חברים, בואו נהיה מעניינים כבר. האם אלכס קרוסו הוא הסיבה לקורונה? 52% אמרו, אפילו בזה הוא לא ראשון. איזה מבאס זה להיות אלכס קרוסו. אפילו במשהו שלילי אתה לא טוב. אבל בואו נמשיך לסקר הבא. האם רונדו וקרוסו חולים בקורונה? לא, ושיהיו בריאים. 54%! זה לא מגיש, ודא.
דרך אגב, עכשיו הם באמת לחולים, כי הלייקרס טענו שכולם בריאים, אבל דאז הם היו חולים ללא ספק.
וואו. הסקר האחרון להיום, והכי חשוב מכולם, האם דביר מלחיץ את סתיו? 65%. 65% לצערנו, כן. סתיו, אני קורא לך מפה. טוב, אני לא קורא לך לכלום, בלי דביר לא היינו עושים את הדבר הזה, יפה הזה, אז... שכח מזה, אבל אני מקווה שאתה תהיה רגוע היום ותעשה את השטויות שעשית בפרק האחרון.
עד שסתיו יתייצב על הכיוון של המצלמה שלו, אנחנו נסיים את הפרק.
דביר!
קשה. כן, תודה דביר.
בכיף. ועכשיו אנחנו מעבירים את האייטם אל... אופה, מה יקרה פה? רשמים!
בום!
סתם, היום אין לי את הקיבורד, אז אתה אחראי טינגים בלעדי.
אני עושה לדואג לעצמי, מוכנים?
כן.
דביר, להיות בפרק הזה לא נחשב שאתה בק. במשך כמה חודשים, אתה שומע אותי ברשמים,
כן.
לספר על חוויות מהתינוק החדש. עכשיו שגם אתה בעסק, כמה זה יותר נורא מאח שתיארתי את זה?
זה לא.
זה לא.
אתה בכיין, אני מואב בדבר הקסום הזה, אתה כנראה הברה.
דביר, אתה שקרן. מזל טוב.
תודה.
או במילים אחרות, אתה צריך מזל בשביל שיהיה לך טוב. ג'יימס דולן.
זה דד ג'וק. ליטרלי דד ג'וק.
ג'יימס דולן, אובחן כחולה בקורונה. אז קודם כל, רפואה שלמה. רופאיו אומרים שהוא מרגיש טוב, ואינו מראה תסמינים. קלאסי ניקס, שגם בזה הם מאכזבים. דולן הצליח להשיג חיסון לקורונה, אבל אז החליט להעביר אותו בטרייד, תמורת שני, פאוור פורדים מאכזבים. אם הקורונה יעשה את העבודה, אז הניקס יפרישו את מספר 19 של קוביד? רגע, מה? מי אמר את זה? אל תגידו שהקורונה לא מביאה גם דברים חיוביים. הסדרה התיעודית של ESPN על מייקל ג'ורדן תשודר במהלך חודש אפריל. דיינה ווייט ממשיך להתעקש שהקרב של חביב ופרגוסון יערך כמתוכנן, למרות שחביב נמצא ברוסיה בלי דרך להגיע לשום מקום אחר. אחד מאירועי הספורט הכי מרתקים שיצא לי לחוות בתקופה האחרונה זה משחק המונופול המשפחתי, שנערך על פני 4 ימים, עבר 4 חילופי הובלה, ובסוף הובסתי על ידי ילדה בת 8, שזה המשחק הראשון שלה, ותאמינו לי שהיא לא ויתרה על הטרשטוק. אני גאה.
גדול. גדול.
אלו היו הרשמים מהבידוד.
כל הכבוד.
שאפילו שעשית לעצמך את הבינגים, היה שם חוסר תאום מסוים.
יד ימין ויד שמאל לא מתאומות, זה בעיה.
מה זה אפילו? עוד יותר.
זה דפק להתקרע את הכדורסן.
כן.
אורייט.
טוב.
מה האייטם הבא לסדר?
האייטם, אני אוהב שאתה קורא לזה
האייטם. האייטם הבא לסדר.
תקשיב, מה שאתה רואה פה עכשיו, לי יש בצד, וזה על ידי התוכנה, זה מכונה אג'נדה, ויש פה כל האייטם on the agenda.
הבנתי.
זה לא בנוי לדסוויפ, זה בנוי לדברים ברמה הרבה יותר גבוהה. אוקיי, אז אם הליגה חוזרת, מה הייתם רוצים שיקרה בעקבות ההפסקה? זאת השאלה.
אני אתחיל.
תתחיל.
אני הייתי מת שכאילו יסגרו את הבאסטה, יעשו פלייאוף, 1-16, one game, טורניר של one game, סטייל מכללות.
כן, למה היית רוצה את זה?
כי זה יהיה כיף מטורף. וזה הרבה יותר טוב מעכשיו לראות סדרות תכונות של שחקנים לא בכושר. פשוט תן לי את זה לברידים בשלושה שבועות מטורפים.
טוב, מה שאני כתבתי מתגמד, כי לא באמת מצאתי משהו שאני רוצה, וגם אני לא באמת רוצה את מה שסתיו רוצה. פשוט כתבתי שיהיה קצת נראה בחזרה את השחקנים שהם היו על הגבלות דקות או בפציעות, נראה בייגליסט כאלה שאני באמת לראות אותו משחק כמה משחקים רצוף, שהקורונה תביא לנו בריאות. נראה לי...
שהקורונה תביא בריאות, זה היופי של משפט, ועם הסגן, עושים את זה בסגן, האם אנחנו מצפים שהקורונה תביא לנו בריאות?
יפה, מתחזק בסופו של דבר מזה.
כי זה מה שהקורונה מביאה, בריאות. סטארט-אפ של דיר בשן.
אני רוצה להשתיע משהו למאזינים שלנו. קודם כל, יש דילי בין מתי שאתם כותבים לאן שאנחנו רואים את זה, או בשיחה בין מה שאנחנו אומרים לאן שאתם רואים את זה, זאת אומרת, תהיו בעניינים. שתיים, מפיק קהל שלכם, סדר מטוס, הוא זה שאחראי היום על הפיד. אז אם אתם רוצים שלעלות לשידור, כתבתם איזה משהו מצחיק, תכוונו אותו לסגב ולהומור של סגב, שיהיה לכם בהצלחה.
וזה נגיד מסוג השאלות שנשמח גם לשמוע מה אתם אומרים.
ואני אוסיף שכמו שהם מדברים על טורניר בלס וגאס, יש איזה דיבור על לעשות את זה באולמות בלס וגאס או משהו כזה, לנקז שם את כל הקבוצות. אז באמת ברגע שכולם יוצאים שליליים בכל הבדיקות, להביא אותם שם, בלי קהל, יום כן, יום לא, להשלים את כל המשחקים שנותרו, ולעשות פלי אוף ללא ביתיות מן הסתם, אבל שהכל יהיה פשוט לבריד, יום כן, יום לא, קבוצות משחקות יום כן, יום לא, כל הימים מלאים משחקים, טירוף.
סגב, יש לי הרגשה שהסיבה שאתה רוצה גם את העונה הסדירה קשורה לאיזשהו משהו שלא בהכרח קשור לרצון שלך לראות עוד משחקים.
שום דבר ממה שאני אומר לא קשור בכלל לפנטזי. שום דבר, כאילו, אין... כל מה שאני מדבר זה נטו כדורסל.
נטו כדורסל. טוב.
אני בא להתקדם, כי אני לא יודע מתי סתיו יישאר בשידור.
טה-טה-טה, בוא נדמיין שעכשיו יש התקלה. אז אני לא יודע מי מכם צופה בשידורי ספורט, ועוד פחות מזה של ESPN, אבל ג'יי וויליאמס, פרשן ESPN, בחירה מספר אחד בדראפט, שחקן שהיה אמור לו, whatever, פרשן ESPN, לא מעניין אותי, זה לא העניין, הוא הציע הצעה, שבעיניי היא סוג של הצעה גאונית, הוא הציע שניקח שני ספינות קרוזים, נחטא אותם וזה וכל זה, ואז נעשה את סיום העונה על פני ספינת קרוזים, ספינת קרוז של המערב, ספינת קרוזים של המזרח, על פני 40 יום משחקים את הפלי אוף, על הספינות האלה, ואז נפגשים איפשהו, עוברים לאחת הספינות ועושים את הגמר NBA. בעיניי, הצעה גאונית. מה שעתי מעניין, זה איך אנחנו ממלאים את הספינות האלה. ואני אתן דוגמאות למה אני מתכוון, ואני אשמח שאתם והמאזינים, דרך אגב, תעשו את זה לאורך כל התוכנית, תעזרו. נגיד, קודם כל נתחיל בשמות של הספינות האלה. אז ללא ספק השם שלהם יהיה ה-Champion Ship. כולנו ברור מי יהיה הקפטן של הספינה.
מי הקפטן של הספינה? לברון?
דיוויד רובינסון.
נכון.
דיוויד סימן עומד בשער ובודק שכל העולים הם בריאים.
אוקיי. זה מדיים לא נשמע כמו התקלה, נשמע כמו שאתה מאוד הכנת לעצמך.
כן, אני בעיקר הרמתי לעצמי להנחתה, ואני מחכה שאולי יהיה לכם רעיונות על הדרך, פשוט לא יודעתי איך להכניס את הגאונות הזאת. או לא. קארל מלון יספק את הדואר, שיגיע לספינה.
אוקיי.
ויני ג'ונסון יהיה אחראי לחמם את האוכל.
וואי, איזה גרוע.
וגלן ריברס וג'וליוס ארווינג יהיו הרופאים של הספינות.
כאילו, אין את השף?
קדימה, תוסיפו.
לא, אין כינוי דה שף לאף אחד?
לא יודע, לא שאני מצאתי. מצאתי כמה מאוד מאוד אינסייד, נגיד מנו ג'ינבי יהיה אחרי על הבריאות, על הבידור, כי הוא The Magician. אבל, כשעשיתי מחקר לדבר הזה, אני פשוט חייב שתף, מצאתי את אחד הכינויים הטובים בתולדות הליגה, לג'ון ברוקמן, הכינוי שלו זה The Brokness Monster.
יש לזה סיפור מאחורי זה.
כן, כי he never get to play, and nobody sees him.
סבבה.
טוב, יש לכם משהו להוסיף?
רציתי להגיד שדעתי, אחת העוניות צריכה להיות, סבבה, אני סבבה עם The Championship, אבל השנייה צריכה להיות Magic One, ואז כאילו כמו הספינות האלה של המנו ספנות ומג'יק וואן וכל אלה, אבל רק עם מג'יק ג'ונסון, לא יודע, עזוב, זה גרוע, אני ממשיך. עזוב.
לא תרמת על הסגמנט, ויר.
אני לא חשבתי שאני איתה, לא.
סגב, לך אין משהו להוסיף? אתה?
ראיתם למה עברנו?
אני לא הבנתי בכלל לאן כאילו הלכת עם זה. ספינות, זה, שחקנים, עניינים.
עוד מילים אחרות לא הקשבת כרגיל.
זה היה התקלה גרועה, סתם.
זה הרמה לעצמי למשהו שחשבתי עליו הרבה.
אין סיבה.
הצחיק מהשבוע.
אז המצחיק שלי מהשבוע ככה. הרבה מהלכי אוף סיזן קורים ב-NFL, ואחד מהגדולים שביניהם, פיליפ ריברס, הקווטרבק הוותיק של הצ'ארג'רס, חותם בקולטס, נכון? אתה מכיר את זה סתיו?
מכיר את זה.
אוקיי, אז זאת הודעת השידור שלו, הודעה שבה בעצם הוא מודיע על ההצטרפות שלו לקולטס, זה קורה מהשירותים.
Hey Colts fans, Philip Rivers here. My family and I are super excited to be a part of the Colt family. I know I've been an opponent for many, many years, but I've always had a great deal of respect for this organization, this fan base, and looking forward to a great 2020 season.
האם זה היה בשירותים? אם אני צודק?
נשמע, קודם כל זה היה בשירותים, דבר שני, איזה טכנולוגיה מדהימה.
ראית איך העליתי את זה לקדימה של הפרונט?
אני אף על זה.
כן.
אותי הצחיק שקריסטיאן ווד, הוא התאכזב, הרי כמה שחקנים... להמשיך? אני אמשיך. וסתיו ינסה לעשות ריסטארט או משהו. קריסטיאן ווד התאכזב מזה ששמו הודלף לתקשורת בניגוד לרצונו שהוא נדבק בקורונה, מאז הוא כבר הספיק לעברי. ואני לא מבין כאילו באיזה קטע אתה מתאכזב. לפני חצי שנה, אם היה לך דברים יותר גרועים מזה, היית מת שישמעו, שידברו עליך. ועכשיו אתה מתלונן על, על זה שמדברים עליך. בוא, זה אומר שאתה סלב, זה אומר שאתה מגסטר, כאילו בדרך להיות שחקן חשוב.
כן,
זה מה שצחיק אותי השבוע, כן.
אוקיי, זה נחמד. אנחנו נמשיך לעשות, להרוויח זמן עד שסתיו יחזור, שבואו ננסה לעבור לדבר הבא.
יאללה.
ואחרי זה נחזור, שסתיו יגיע, חזרה, יעשה את השיבה שלו.
דביר וסגב עושים צלח וצחוקים, ולסתיו אין מצלמה.
כן. אוקיי, אז אני רוצה לעבור לפתווה.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week?
אתה מוכן לדבר הבא?
דבר עליי.
את אבן טרנר אתה מכיר?
מכיר טוב.
יופי. אז אבן טרנר, לפני שהוא היה בן 4, הוא כבר חווה הבעבועות רוח, דלקת ריאות, אסתמה, חצבת, דריסה על ידי מכונית, זעזוע מוח ותפרים כתוצאה מדריסת מכונית, בעיית נשימה שדרשה עשרה של שקדים ואנדואיד, ואנדואיד ושיניים מוגדלות ואוברבייט שגרמו לליקויי דיבור. כל זה לפני שהוא הגיע לגיל 4.
זה די מטורף. השאלה אם זה משהו שצריך לקרות, כאילו אם זה מה שצריך לקרות.
עקבתי אחריכם בשידור החי ואתם מדהימים, חבר'ה, אתם פשוט משהו.
אהבת את הפטווה?
אין לי מושג מה הייתה הפטווה.
לא, לא, הוא לא שמע, בוא נגיד.
אני יכול להגיד אותה שוב?
לא. כן, רק זה איזגי, כל הזה. בקיצור, אבן טרנר עד גיל 4 היה לו מלא אסונות בריאותיות.
שנייה, לפני גיל 4 אבן טרנר חווה, אבעבועות רוח, דלקת ריאות, אסתמה, חצבת, דריסה על ידי מכונית, זעזוע מוח ותפרים כתוצאה מדריסה על ידי מכונית, בעיית נשימה שדרשה הסרה של שקדים ואדנואיד, ושיניים מוגדלות ואוברבייט שגרמו לליקויי דיבור. כל זה בטרם הגיע לגיל 4.
ואז בסוף הוא יוצא אבן טרנר.
שחקן NBA.
בדיוק, השאלה אם אבן טרנר היה צריך לעבור את כל זה כדי להיות שחקן NBA.
בתכלס, כאילו, בלי הצחוקים זה מדהים, לא?
כן.
כאילו, וכמה נחס, כמה נחס לבן אדם הזה, כאילו, איזה מסגר.
ממש, ממש מלא, מלא נחס.
אתם רוצים שאלה מהקהל?
כן.
יש משהו טוב?
יושע קץ שואל, מי שחקן ה-NBA שאתם הכי רוצים שיחטוף קורונה? יש מישהו שאתם רוצים שיחטוף קורונה?
וואו, וואו.
איך השחקן? כל כך שונא? כאילו, סתיו אני אגיד ישר ג'י ג'י רדיק, זה קל.
לא, אין לי בעיה איתו, זה איזשהו דוש. אם אני רוצה שמישהו יחטוף... לא כל הדושים צריכים לחטוף קורונה, בואו.
כאילו אם אני עכשיו ברצינות, אז אף אחד לא, אבל אם
היה ספורט... די.
אבל דסוויפ זה?
מי אני רוצה שיחטוף קורונה?
מה הבעיה?
הייתי רוצה שבובי פורטיס יחטוף קורונה, ולראות איך זה משפיע על העיניים שלו. האם יש השפעה על העיניים? כאילו אם אתה יכול לראות השפעה של קורונה... דביר, איך זה שסוף סוף אפשר לראות אותך תופס את הראש?
כן, אני ממש שמח מהפורמט הזה.
איך שאמרת, בובי פורטיס, עזבו אותנו מלהיות צופים. לא, אין לי, לא יודע, כאילו אין שחקן שאני שונא. אני יודע.
מי המפסיד הכי גדול?
בדיוק, אני אתן לכם שאלה, מי המפסיד הכי גדול מהקורונה? איזה שחקן, כאילו, היה בכושר מעולה?
שימו שבצד רודי גובר.
רודי גובר זה בגלל שכאילו...
הוא פסיד תדמיתית.
זה לא קשור למצב המשחק שלו, תדמיתית כן.
בגדול לברון, לא?
קריסטיאן ווד, היה בכושר מדהים.
לא, אבל אני אוהב את הכיוון של סתיו, הוא אומר לברון, כי אם עכשיו קורה משהו לעונה, אנחנו עדיין לא יודעים מה קרה לעונה, אבל אם העונה הזאת הולכת, לברון זה היה...
כן, אבל לברון זה לברון, לברון זכה...
מה זה לברון זה לברון? הוא... מה אתה יודע, אם הוא מפסיד שנה אחת מתוך איקס שנים שנשארו לו, ולא משנה מה האיקס הזה, ועוד שנה שהוא בפריים ומוכן לקחת את הליגה בסערה, לדעתי זה אסון מבחינתו.
זה אסון, אבל זה אסון יותר גדול מ...
אבל השאלה היא סתיו, האם עדיין לברון זה לברון?
אני רוצה, אחד הדברים שאני הכי רוצה, ואני חושב שזה...
סתיו, שאלה שכן ולא, האם לברון זה לברון?
לא.
מה? תעלה את זה לסקר בבקשה. אני חייב שכולם יגידו לי. אני די בטוח שלברון זה לברון.
לא בטוח. עונה שעברה לברון. שנייה, עונה שעברה לברון היה לברון?
לברון תמיד לברון.
שנה שעברה לא היה לברון.
סגב. למה היה לברון? מה פתאום?
סגב. שנה שעברה לברון היה לברון?
כל שנה לברון הוא לברון. שנה שעברה לא רוצה...
אני מצטער שלקחת איתנו.
אני ממש, סגב, כאילו לא היה לחזבה בחיים שלי קשה, כמו התשובה שאתה ענית עכשיו. כאילו באמת, אני... תצא מהחדר. תצא. תודה. אפשר להמשיך את התוכנית
שלי. אני... יאללה, תמשיך.
לא שחקתי, תצא.
סלב, תצא מהחדר. כאילו, סטאבנטר שאל להוציא אנשים. סטאבנטר שאל להוציא אנשים.
אתה תסתכל על מה שאתה עשית, כאילו. מה את התשובה הזאת? דביר היה צריך לנו תשובה כזאת, לא אתה.
מה? אני אפילו לא יודע מה הוא אמר.
טוב, בוא נתקדם.
סליחה.
אני ממש רוצה שמתקדם.
לא, דרך כלל, אני לא סולח לך על מה שאתה עשית עכשיו.
לא, עושה את זה בלעדיך, אבל.
כך הפסקה שנייה.
כך הפסקה, שתהיה לכל תפסקה.
תודה.
תודה. סתם, היה לך מצחיק מהשבוע?
כן.
אתה רוצה שנחזור לשם?
כן, כן, כי זה היה דווקא, אז אני לא יודע, הספורט לא מעניין כל כך עכשיו, כאילו אין ספורט, ואני גם לא באמת צופה בדברים שקשורים לספורט, אבל כן צופה המון בכל מה שקורה בעולם עם הקורונה, וגם ב-ESPN, ב-CNN, וקריס קוומו, שהוא שדרן ב-CNN, ראיין את אח שלו, אנדרו קוומו, שהוא מושל מדינת ניו יורק, שניו יורק חטפה את הקורונה בצורה מאוד מאוד קשה, וזה היה חלק מהרעיון. שדרך כלל הרעיון הזה הוא גאוני, אבל זה אחד החלקים היותר גאוניים שבו.
טוב, אני לא אעשה את זה, אני מתלבט אם לעשות את זה על פול סקרין, כי פעם שעברת אני זרקת החוצה. אתה אומר לעשות?
כן, כשהוא נזרק החוצה.
Ask you something. With all of this adulation that you're getting for doing your job, are you thinking about running for president? Tell the audience.
No. No.
No, you won't answer?
No, I answered. The answer is no.
No, you're not thinking about
it? Sometimes it's one word. I said no.
Have you thought about it?
No.
Are you open to thinking about it?
No.
Might you think about it at some point?
No.
How can you know what you might think about at some point right now?
Because I know what I might think about and what I won't think about. But you're a great interviewer, by the way.
Appreciate it. Learn from the best.
וואו. טוב, קודם כל בוא נראה.
אמרנו?
כן. וואו, זה היה מדהים.
ביר?
כן, אני שומע את עצמי, אתה כרגע נזרקת החוצה. סדר, בגלל הזמן שתחזור, סתיו נזרקת החוצה.
אופה! איזה חוזר!
כמו תמיד
אחרי. אני לא רואה אותך, אבל בסדר.
חוזר לעניינים.
אוקיי.
אז זה היה קריס ואנדרו קומו.
דביר. בוא נשאל אותך בינתיים, מי השחקן הכי יצירתי בליגה, לא יצירתי במשחק שלו, אלא מחוץ לכדורסל? כאילו שאתה יכול להגיד עליו, הבחור הזה יצירתי, זה אדם בן דוד שואל.
הכי יצירתי בכדורסל?
לא בכדורסל, לא במשחק. מחוץ למשחק עצמו?
בעיניי
זה... אם זה לבוא, אם זה בן אדם שתורם בקהילה, אם זה בן אדם שהוא...
אני אגיד לך, יש לי תשובה מאוד טובה לזה. אחד מהם זה אינס קנטר.
נכון, נכון.
שהוא מאוד יצירתי בדברים שהוא עושה, תתבו אחר ברשתות החברתיות, אני יודע שאתה עושה את זה.
ראית את הוידאו אחרון לבידוד?
לא.
הוא שם כזה פופקורנים או משהו כזה לאכילה למכיר הליכה שיש לו בבית, וירד למטה ואתה יודע, עשה כזה, מישהו הפעילו את זה, והוא ניסה לתפוס כמה שיותר.
אוי, גדול.
לא ספק יצירתי.
אני חושב שזה אינס קנטר.
בסדר, אני לא יודע על מי זה.
בוא נחזיר את סתם.
כן, אני חושב שזה...
סתם, כל פעם חוזר. גיבור על אחר.
אני חושב שצריך להפיל את סתם מהשידור מדברם, רק בשביל שיחזור בתור...
זה הולך לגמר, לא נשארו לי הרבה אופציות.
טוב, אין יותר וידאו, אם אתה לא אמור לצאת מהשידור שוב.
לך תדע.
ראית מה ילינו עכשיו?
לא. אני מפחד לגעת בדברים.
לא, ראית מה הכותרת?
לא, אני לא רואה כותרות.
אוקיי, אז קונספירציה.
קונספירציה!
יש את הסרט דביר או שאני ישר רץ לזה?
תרוץ לזה.
אוקיי. אז הפעם נלך לאחת הקונספירציות החביבות עליי. בשנת 1993, לאחר פריפיט, בגיל 29 נחשב לסי, מייקל ג'ורדן מודיע על פרישה. אחת הפרישות המפתיעות בתולדות הספורט, ובמהלך אותם סיבת עיתונאים שבה הודיע על הפרישה שלו, הוא אחד הדברים הראשונים שהוא מציין זה את העובדה שאם הוא מאבד את הדרייב למשהו, הוא לא רואה סיבה לעשות את זה, והוא איבד את הדרייב לכדורסל אחרי שלטענתו הוא השיג הרבה, ובנוסף עם הרצח של... אבא שלו שקרה באותה עונה, והרצון שלו לבלות יותר זמן מהמשפחה, הוא מודיע על פרישה שזעזע את עולם הכדורסל. אז אני טוען בי-אס, והסיבה שג'ורדן פרש, היא בעצם שהוא לא פרש, דיוויד סטרן הרחיק אותו למעל שנה מה-NBA, בגלל התמכרות מאוד מאוד קשה להימורים, והרצון של סטרן שיכנס לגמילה ויתפל בהתמכרות הזאת.
וכפי שאתה...
ברסלו טען שגם לסמים ממריצים, אבל בוא. ברסלו לא פה, והקונספירציה שלי מדברת על הימורים, אבל אתה רוצה להוסיף את זה, אני אזרום. וכפי שאתם יודעים, אני מביא קונספירציה, ואני גם מביא
תימוכין.
תימוכין לטענות שלי. אז בוא נתחיל ממשהו שמאוד מאוד קל לשבור, וזאת הטענה שלו על הרצון שלו להיות יותר עם המשפחה, שזה מאוד מאוד נחמד ומאוד אצילי, אבל כל זה אני שואל איפה היה כשהוא החליט ללכת לשחק בייסבול. למי שלא יודע, עונת הבייסבול היא מתישה הרבה יותר וארוכה הרבה יותר מעונת כדורסל. יש אמנם 160 משחקים בעונה.
אבל גם במיינורס?
במיינורס יש לא פחות מזה. מעבר לזה הוא גם היה במיינורס, ששם אין מטוסים פרטיים, ואין הרבה מאוד מהדברים מנסיעות באוטובוסים, ואז זה דבר שגוזל ממך הרבה הרבה יותר זמן מהמשפחה שלך. בואו, זה לא היה זה.
רגע, אמרנו קודם תימוכין, במקום סימוכין.
אתה אמרת תימוכין, אני זרמתי איתך.
כן, זאת לא מילה. זאת לא מילה.
האם תימוכין זה מילה?
האם יש... אני מצטער שאין לי פה את skeptical charles, אבל that's not a thing.
That's a thing.
אוקיי, אז
בואו... שילבנו תמיכה וסימוכין.
אז סגרנו את העובדה שזה לא היה באמת בשליות את המשפחה שלו. ועכשיו, אולי ג'ורדן איבד את הדרייב, אני לא יודע להגיד אם כן או לא, אני פשוט חושב שזה לא היה קשור לסיבה שהוא פרש, כי כמה שבועות לפני הודעת, סליחה, 5 חודשים לפני הודעת הפרישה שלו, הליגה התחילה בחקירה לגבי בעיות האימורים של מייקל ג'ורדן. באופן, הדברים שאנחנו יצאו מהחקירה הזאת או שמועות שעלו, זה ערב אחד משחקי הפלייאוף מול הניקס באותה עונה, הוא נצפה מבלה בשעות הקטנות של הבוקר בקזינו באטלנטיק סיטי. במהלך העונה דובר על עונה בה הוא הפסיד במשחק גולף בודד מיליון ורבע דולר על הימורים על אותו משחק, והוא הוקלט שהוא מדבר עם, בטלפון עם מישהו ושואל את השאלה, what the spread is, שספרד למי שלא יודע זה יחס הנקודות, זה ביטוי שגור להימורים. ועכשיו לעובדות. החקירה של סטרן הסתיימה בדיוק יומיים אחרי הודעת הפרישה ללא תוצאות. קצת מוזר אני טוען. ובמהלך נאום הפרישה של ג'ורדן הוא אומר את המשפט הבא. 5 years down the line, if the urge come back, if the Bulls will have me, if David Stern let me back in the league, I may come back. ואני שואל שאלה, למה שדייוויד סטרן לא ירצה שהמותג הכי חזק של הליגה, השחקן הכי טוב בעולם, לא יחזור לליגה?
למה הוא חזק לדייוויד סטרן? זה לא החלטה של דייוויד סטרן, הבולס צריכים להחתים אותו.
הבולס, החוזה שלו צריך להיות עדיין בתוקף, הבולס צריכים להחליט אם להחזיר אותו או להעביר אותו בטרייד הזכויות שלו, או אם הוא פרי אג'נטס. איפה בדיוק השאלה, האם סטרן מותר לו או לא מותר לו להחזיר את ג'ורדן?
נכון.
דוביאס, לא?
מאוד דוביאס. יפה.
זה פינת קונספירציה להיום.
וסדר, אתה תעלה את זה לסדר בסוף, האם קרה או לא קרה, נכון?
כן, ויש לי שני דברים. קודם כל, אדם בן דוד, מהשאלה מקודם, אומר שתימוכין זה כן מילה.
תודה.
לא יודע מה היא אומרת.
יש לה סימוכין לתימוכין?
יש לה, לא יודע, זה נראה בהמשך. ויש לי שאלה נוראית, אבל זה תפקידי בכוח. אם ג'ורדן היה מת במקום קובי, היו את כל, כאילו אנשים היו מבואסים באותה רמה?
יותר.
יותר מבואסים.
זו שאלה מצוינת, ולדעתי התשובה היא לא, ולא בגלל שום דבר אחר, זה שג'ורדן ב-57, וכבר ברור לנו מה הוא עשה ומה יעשה בחיים שלו, אין לו מקום אחר ללכת, וזה לא יהיה קרוב וכואב כמו לאבד בן אדם קטן, צעיר, סליחה, כן, קטן, צעיר, אבל זה גם יהיה סוג של אבל לאומי, אבל בלי העצב, זה יהיה אבל לאומי, בלי העצב שאנשים חוו, אם זה הגיוני מה שאני אמרתי.
הגיוני? לא, אני מסכים.
שאלה מצוינת, דרך אגב, מי הייתם יותר מעדיפים שימות?
אני כבר התאבלתי על מג'יק פעם אחת, אז אני מרגיש שזה מבחינתי כל יום עכשיו, זה פעם אמור לקרות.
אז כן,
טוב, הדבר
אורייטי זן.
רוצים עוד שאלה מהקהל?
בטח, בטח.
שאלה?
כן?
יפתח רויכמן שואל אותנו, מי הרכז, לא יודע, עם כוכבית, תפרשו את זה הכי, איך שאתם רוצים, הכי טוב בליגה.
כוכבית זה לא ככה.
אני יודע, אבל זה כזה, בדגש על הרכז, אז למה הוא סימן את זה? למה הוא סימן?
כי, אתה יודע, כי לברון ג'יימס הוא לא רכז, או כן רכז? כאילו, מתקשר לכל מיני לברונים וסימונסים לדעתי, או לילארד, שהוא לא באמת כאילו רכז כלל.
אני חושב שהוא הדגיש את זה, כי הוא רוצה להגיד, עזובתי מעמדות, תגיד לי מי השחקן שמרכז משחק היום הכי טוב, מי השחקן שמוביל התקפה הכי טוב.
זה שתי שאלות שונות, אבל מי הרכז הכי טוב, זה כנראה...
לוקה דונצ'יץ'.
לא. זה כנראה לברון.
כן, זה כנראה לברון ג'יימס, מי הרכז יותר הכי טוב. אני מנסה לחשוב, האם זה משנה עכשיו בשאלה על מוביל התקפה מתפרצת יותר טוב, וכנראה שגם זה לברון, עזוב. זה איי-קיו כדורסל הכי טוב בגבוה במשחק.
יפתח מוסיף שזה דגש על עמדת הרכז.
אז אוקיי. אז... שוב, מה אנחנו מחשבים על זה את לוקה? כי אם יפתח מאשר לוקה, זה לוקה. אבל דביר אומר שזה לא מעניין אותו.
יאללה, מצינו את השאלה.
תבחר שאלות אחרות.
אוקיי. שבוע שעבר... בלעדיי, עשיתם איזשהו, לא יודע מה זה היה, סגמנט כזה, שבו שחקן שאתם רוצים לראות היום, אז עכשיו אנחנו הולכים לשאול את השאלה על קבוצה שהיינו רוצים לראות היום, ומי היא, למה היא, למה אתם רוצים, כמה היא טובה, כמה היא לא טובה, וכו. אני יכול להתחיל?
קדימה.
טוב, אז אני זריז רוצה לעבור איתכם על קבוצה שכבר הזכרתי בעבר, ואז ללכת על קבוצה אחרת,
אני רוצה להגיד משהו,
יש את התשובה האמיתית, אני אתן אותה עכשיו, ובגלל שכבר דיברתי עליה פעם, אני רשיתי לעצמי לתת עוד תשובה, בעצם שתי קבוצות, לא כזה נורא. אז בעבר הזכרתי לכם את הקבוצה עם אחוזי השלשות הטובים בכל הזמנים, וזה היה שרלוט הורנטס של 96-97, שלמשך עונה היו כמעט 43% מעבר לקשת, גלן רייס קלה מוביל, זה רק 5.5 שלשות למשחק ב-47%, דל קרי בקבוצה הזאת, ריקי פירס עם למעלה מ-53% רק ב-17 משחקים, טוני דלק קולה מעל 45% ל-3, כל זאת בקבוצה שיש בה את אנטוני מייסון, ויש בה את ולאדי דיבאץ, ושניהם בסיאם, ומקסי בורץ שתמיד כיף לראות, הקבוצה הזאת ניצחה 54 משחקים, והפסידה בסיבוב הראשון לניקס בסוויפ 3-0, שזה היה עדיין כזה. אז קודם כל הקבוצה הזאת היא שקלה הכי טוב בהיסטוריה ל-3 לאורך עונה, היא זרקה ממש מעט ביחס להיום, להיום זה ברור, כי זה היה אז, אבל גם ביחס לקבוצות אחרות באותה עונה, הם היו מקום 13 בליגה בזרקות ל-3, שזה מטורף כקבוצה שזרקה הכי, הכי טוב בהיסטוריה, ובערך חצי מכמות השלשות, שמקום שני, גולדן סטייט בעונת 2015-2016, חצי מכמות השלשות, אז זה מטורף. מאוד הייתי שמח לראות, מה היה קורה אם היית מעלה להם את הווליום, והאם היית פשוט רואה קבוצה הרבה הרבה יותר טובה, או שהאחוזים היו יורדים עד כדי כך שזה כבר לא היה רלוונטי, אני חושב שהם היו יכולים להסתדר מאוד טוב בכדורסל של היום, גם יש להם את הכלים שלא לא רק להתבסס על 3.
בא לי להתעכב על הקבוצה הזאת דווקא, אז לפני
שאתה... אני רק אגיד שני מילים על הקבוצה הזאת, ה-54 נצחונות שלהם הם סיימו מקום שישי במזרח, שזה מטורף, במערב הטימברוולדס שסיימו במקום שהיו מקום שישי בסיקס סיד, הם סיימו עם 40 ניצחונות. זה מטורף לחשוב על כמה חזק היה המזרח אז לעומת כמה חלש הוא היום, לעומת המערב, והם סיימו עם 54 ניצחונות, פיסטון סיימו עם 54 ניצחונות, אבל איכשהו לקחו את המקום החמישי, קיבלו גרלה יותר טובה, גם הניקס ש... כאילו הכל היה שם מישמש מאוד, מאוד מישמשי. עכשיו אתה יכול
לתת לבנן. אני רק רוצה שנייה לפתוח את הדף של הקבוצה, לראות שלא פספסתי משהו. עונה 96-97, נכון?
נכון.
אוקיי, אז אחד, אני בטוח שהאחוזים אולי יורדים, אבל לא בצורה משמעותית, לא בזה רמה שכאילו אתה אומר, הם ממקום אחד בהיסטוריה נופלים ל-1004. כאילו, הקלעים שם הם קלעים טובים, כאילו, באמת של החיים. גלן רייס ודל קרי הם שני קלעים שהיו קולים, לא משנה מה הווליום. דרך אגב, גלן רייס קלה 5 שלשות, ודל קרי קלה 4, זרק 4.
זרקו.
מה שאותי מהן זה דווקא להסתכל מעבר רק לשלשות, ואיך הקבוצה הזאת הייתה מתאימה את עצמה להיום. אז דבר ראשון, מקסי בוגז כנראה לא יכול לראות מגרש, כי בוא, אבל נגיד... אנטוני מייסון יכול היה להיות יופי של סנטר לסמול בול, עם קריאת משחק מטורפת, 5.7 אסיסטים באותה עונה, שחקן מאוד מגוון ורסטילי. גם דיבאץ הוא בדיוק, הוא אין לו את היכולות ההתקפיות הגבוהות של יוקיץ', בטח לא...
לא, וזה שאתה מעלה את זה, זה נכון, הוא הביגמן המקורי שהיה מרכז מהפיינט.
בדיוק. אנחנו גם ניגע בו בהמשך באחת הקבוצות שאני אגיד, ומעבר לזה, זה אוסף, מה שאני אוהב לקרוא לו, שחקני NBA, שחקנים טובים שיודעים לעלות ולתת דקות, אני חושב שזו קבוצה שהייתה, 54 ניצחונות זה המון, אני לא אומר שתנצח היום, אבל אותה ניקס שהייתה עשתה להם סוויפ בפלי אוף, כנראה הייתה מקבלת מהם סוויפ היום, וזו קבוצה שהיה מאוד מעניין לראות היום, ואני לא... אני לא חושב שהייתה פה איזושהי, כאילו, באמת, לא חושב שהנתונים פה משקרים, זו קבוצה שהייתה מאוד מותאמת לכדורסל של היום.
כן. עכשיו ניתן את הקבוצה השנייה שלי, ואני אשאל אתכם שאלה. מי סיימה את העונה הסדירה עם הכי הרבה ניצחונות בעונת 2003-2004? העונה שבסיומה דטרויט לקחה אליפות מול הלייקרס בגמר.
מי היה לה? דאלאס?
לא.
בוסטון?
לא.
הקינגס?
לא.
פורטלנד? לא.
גם לא.
טוב, נו יאללה, זה נפח למשעמם.
אז אלה הם האינדיאנה פייסרס, שסיימו עם 61 ניצחונות, והיו מאוד מאוד טובים. שנה אחר כך, הם שמרו על הסגל הזה, והצליחו לצרף עוד שחקן, שחקן שנה רביעית מוכשר בשם סטיבן ג'קסון. ואז, כמובן, אנחנו יודעים שבעה משחקים לתוך העונה, מאליס אין דה פאלס, רון ארטסט זרק, לכל העונה, והקבוצה הזאת מסיימת עם 44 ניצחונות, והפסד לפיסטנס בסיבוב השני. אני רוצה לראות את הקבוצה הזאת של 2004-2005, עם רון ארטסט וקפטן ג'ק וג'רמיין אוניל, עם הסיכוי האחרון של רג'י מילר לתואר, עם ג'מאל טינסלי וג'ונתן בנדר, שתמיד סקרן אותי, ולבנים משלימים כמו ג'ף פוסטר ואוסטין קרוז'ר, שאני לא אוהב, כלבנים משלימים. אבל הקבוצה הזאת שהייתה מאוד מאוד טובה שנה לפני, קיבלה צירוף מאוד משמעותי, ובסוף לא ראינו מה יוצא ממנה, בגלל אותה תקרית של מדיסון דה פאלס, זה מאוד מעניין אותי. קבוצה שהיא בעיניי מאוד מאוד חזקה.
עכשיו אנחנו משחקים...
גם התקפית.
עכשיו אנחנו בעצם משחקים את המשחק איך הם היו משחקים היום. ו...
שוב.
אוקיי.
משהו לגבי איך הם היו משחקים היום, לדעתי. אני אוהב לדבר הרבה בזמן, בשנים האחרונות על הגנות סוויץ'אביליות, כי בסוף, רוב הזמן, זה מה שאתה רואה בפלי אוף של היום, הרבה חילופים, ולתקוף את השחקן הכי פחות טוב הגנתית. יש לך קבוצה פה שיכולה באמת להרכיב רכבים מסוימים שיכולים לשמור ממש טוב חמש עמדות, ואז לתת אפילו ג'מאל טינסלים כאלה מהספסל. אבל קפטן ג'ק הוא שומר מצוין, רון ארטסט בין השומרים הכי טובים בליגה.
קדימה, אוקיי, בסדר,
סליחה. כן, נדבר על הקבוצה של שנה קדימה.
אוקיי.
קפטן ג'ק שומר מצוין, ג'רמיין אוניל שומר מצוין, רון ארטסט אחד משחקני ההגנה הטובים בכל הזמנים, ג'ונתן בנדר הוא אולי אף פעם לא מציין את הפוטנציאל שלו, אבל יש לו את כל הנתונים והכלים להיות שחקן שאפשר לזרוק הגנתית ואי אפשר לנצל את החולשות שלו יותר מדי. כן, ורג'י מילר עם הרבה, עם כל הניסיון שלו, ויכול יש לו ברגעים אחרים לתת, יש לך פה קבוצה מדהימה, באמת.
כן, מעניין. אני פחות מסכים על היכולת שלהם לשחק הגנות של חילופים מאוד טובות, הם יצטרכו, אחד רג'י מילר הוא לא שומר טוב, וג'מאל טינסלי לא יכול לשמור אף אחד שהוא לא...
ג'מאל טינסלי הוא הלו ווילמס שלהם.
אבל הם יכולים לשחק חמישיות מאוד מעניינות באיך שהם משחקים הגבוהים, זה כמובן הכל יבוא על חשבונו של ג'רמיין אוניל, אבל דייל דייביס יכול לראות, בעונה הזאת כבר אין להם את אל הריגטון של המונה קודם, אבל זו קבוצה שכן יכולה לשחק בכדורסל המודרני בלי יותר מדי בעיה. אגב, רון ארטסט 41% באותה שנה ל-3 בישיבת המשחקים הראשונים, רג'י מילר רק 32% כל העונה. סתם בשביל הקטע.
כן.
נייס. סגב?
ברור שאין לי. קבוצה מעבר.
אז אני הולך הרבה יותר אחורה עם הקבוצה הראשונה שלי.
סתיו, אבי כותבת שאתה הכי חתיך.
תודה, אבי.
תודה, אבי.
כן, אומרת ויודעת. או לא. ואני הולך על הלייקרס של 87. שזה...
שמעת שדיבץ יחזור?
זה עדיין לא דיבץ. הלייקרס של 87 זה הוורסיה לדעתי, לא יודע אם הכי טובה של השואוטיים לייקרס, אבל היא ניצחה 62 משחקים? 65, וואו. 65 משחקים, הייתה לקחה אליפות לפני שני אליפות רצופות. למה מעניין אותי לראות אותם? אז מעבר לעובדה שאומנם קרים הרבה מעבר לסיוע בגיל 39, אני פשוט מת לראות את קרים משחק היום, אבל דווקא אני חושב שהדבר יותר מעניין זה קרים שיחק באותו עונה 31 דקות, ואני מאמין שהיום יוכלו להשתמש בו הרבה פחות, כי ההיגיון היה אומר שים את מג'יק כסנטר פאור פורד, ותפתח עם מייקל קופר שהוא שומר על וקלעי שלשות מעולה, ואז בעצם יש לך חמישיית סמול בול, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה עם מג'יק, אייסי גרין, מייקל קופר, ביירון סקוט וג'יימס וורדי, זה כולם שחקנים שאייסי גרין הוא קצת יוסלס, אבל בתור שחקן הגנה, לא, בסדר, בתור כאילו שחקן הגנה, דריימונד גריני כזה, הוא יכול לעשות עבודה, ובעצם יש לך חמישייה של דעתי, כל השחקנים שם הם, יש להם, הם יהיו טובים גם בכדורסל של היום, יש לך מנהל משחק מהפוסט ומציא התקפות במדעת הגבוה, שזה המודל של הלייקרס עם לברון, או כל קבוצה עם לברון במהלך הקריירה שלו, זה יתרון אדיר שאתה יכול בעצם לשחק עם שני גארדים שיכולים ליהנות מזריקות פנויות ומאפשרויות יותר נוחות, ביירון סקוט קלה 3 באותה עונה, אמנם זה מספרים מאוד נמוכים, אבל עדיין 43%, מייקל קופר עם 39%, כמעט 3 זריקות, אז שני קלעים מאוד מאוד טובים, מאוד יהיה מרתק איך לראות את הקבוצה הזאת, שרגילה גם לשחק בפייס מהיר, שזה גם דבר שיותר מותאים לכדורסל של היום, מאוד מעניין לראות אותה מה הם היו עושים היום. והקבוצה השנייה שלי זה, ופה אנחנו חוזרים לבדידים, בדיוק. אני פשוט חושב שהצרה של סקרמנטו זה אחד שהיא נפלה על עידן שקובי בבסיס שלה, והדבר שני שהיא שיחקה בעידן הלא נכון.
ואז יש את תיאוריות הקונספירציה שאולי תגיע אליה מתישהו בהמשך.
אולי. אתה מסתכל על הסגל הזה מלמעלה למטה, זה כולם שחקנים שהיו מורים שחק לכדורסל שלהם היום. בראש ובראשונה קריס וובר, שלדעתי אם חושבים על הסנטר הכי מושלם של הכדורסל של היום, אז בגדול זה קריס וובר. זה אותו שחקן שהוא יכול לשחק מבפנים ומבחוץ, יכול להניע התקפות, יכול, יש לו יד מספיק רכה, יכול להיות להחליף, נדבר גם על וובר של עוד עם מוביליות ולפני שכאילו הפציעות גמרו אותו לגמרי, ואז פז'ה שהוא פשוט קלעי על והוא קלע, זרק 4.4 זריקות בעונת השיא של סקרמנטו וקלע ב-40, כמעט 42%, היום כאילו לא מן הנמנע שהוא זרק 7, 8, 9 שלשות למשחק, דאג קריסטי שם שהוא שומר מצוין והוא יכול לשמור 3-4 עמדות.
אני חייב לשאול רגע, אבל קריס וובר, שהוא אולי הסנטר המושלם לתקופה הזאת, קריס וובר של אז, אבל לא היית מוציא דיבץ מהקבוצה הזאת, הוא היה...
כן, אבל דיבץ משחק, וובר, דבר ראשון, לשלילה, וובר שחק 39 דקות, שאין שום סיבה בעולם שישחק 39 דקות בכדורסל של היום, ודיבץ שיחק 30 דקות. אני פשוט עושה איזוני דקות שונים, אני עושה חמישיות הרבה יותר מעניינות, אני מעט מאוד משחק עם שניהם ביחד.
יותר סטופולר.
הרבה יותר הידו טורקוגלו מה-25 דקות שהוא שיחק למשחק, שהוא גם כן באורלנדו ראינו באמת, הוא אולי
אסטרץ',
הרבה פחות פולארד.
גם כמה וובר שחקן טוב בחוץ?
הוא לא, לא, שנייה, דבר ראשון הוא לא זרק.
זה לא היה התקופה.
לא, שנייה, הוא לא זרק שלשות.
אבל יש לו יד.
הוא לא נדרש לזרוק שלשות.
נכון, אתה יודע שיש לו יד.
מה הטווח שלו, אני לא יודע אם הוא היה יכול לצאת החוצה, אבל הוא היה לו משחק שכן long game, כאילו, זה אמנם לא היו אומרים לו, תלך לזרוק long twos, אבל יכול להיות שאימונים והתאמה לתקופה, אז הוא הולך וזרוק יותר בחוץ. אני פחות איך רוצה שאתה גם שיזרוק שלשות, מה שאני יותר רוצה זה שנהל את המשחק, וידע לצאת על שחקנים בעמדות אחרות, ויהיה טוב בהגנה, אז הרבה פחות מעניין אותי אם הוא יקלע שלשות או לא, זה שהם ביט זורק שלשות ב-30% זה נחמד, אבל זה לא באמת תורם לשום דבר, העובדה שהוא, שאולי אפשר לעשות דברים אחרים, זה הסיפור פה, השחקנים המשלימים, דאג קריסטי, בובי ג'קסון, חיות הגנה, וקלעים טובים לשלוש, שניהם על 35% לשלוש, היו נכס לכל קבוצה, וסקרמנטו לא ידעו אז מה יש להם ביד עם הרוקי ג'רלד וואלס, אבל גם ג'רלד וואלס יהפוך בהמשך להיות שחקן משמעותי בבובקטס, ויוכלו להשתמש ביותר. אני חושב שזו קבוצה שבסגל הזה היום יכולה לקחת כמה אליפויות יפות ברצף.
יפה.
שגב?
יאללה, איבדנו את המאזינים כבר, בואו נתקדם לדברים יותר מעניינים.
איבדנו אותך, אתה מתכוון.
נכון, אני חלק מהמאזינים.
כן.
לא, אני אין לי קבוצה כמובן.
אנחנו עוברים לרשימה.
אז
אם אני עושה ככה, אתם שומעים את זה?
אני לא שומע כלום, כל האפקטים. טוב, אז שבוע שעבר התחלתי עם זה, ואני אמשיך עם זה השבוע, לנסות לחבר את הרשימה לקונספירציה, סתם זה עובד לי במקרה, והפעם אני עושה הפרישות הכי מפתיעות בספורט. ללכת על כל העשירייה, או להתחיל בחמש, דביר?
תן מהר עשר.
תעוף על החמש הראשונים.
אז הראשונה, מקום 10, סנדי קופקס, למי שלא יודע, אחד הפיצ'רים הגדולים בהיסטוריה, פורש בגיל 30, שזה בערך הפריים. ג'סטין הנין, הטניסאית, פורשת בגיל 25, למרות שהיא במקום הראשון בעולם. הווייד רסיבר קלווין ג'ונסון, פורש בגיל 30, אחרי עונה של 122 קצ'ס ו-1900 יארד. קן דריידן, שחקן הוקי, עזבו אותי, אני לא יודע, אבל הוא כנראה ממש ממש טוב. לא, הוא שוער הוקי שלקח תואר ופרש בגיל 32, לשוער הוקי זה מאוד מאוד צעיר. מרק ספיץ, פורש אחרי אולימפיאדת מינכן, למרות שהוא בן 22, ובסיור?
במקום
החמישי. או שפשוט לא אהבת לשחות, זה ספורט נורא, כאילו, שחייה, זה פשוט נורא, אתה כל מה לבד. כאילו, בריצה אתה יכול לרוץ עם אנשים ולשחות, אתה לא? מה במשנה אם אתה שוחה עם אנשים?
כן, אתה יודע, עם המחשבות שלך, ואז אתה כאילו, אתה יודע, תרצח, תרצח.
משהו כזה. ביורן בורג, שפורש בגיל 26 בלבד.
נכון.
הראנינג בק האגדי של דטרויט, ברי סנדרס, פורש ב-1999 בגיל 30, כשהוא כנראה, אם הוא היה ממשיך לשחק עוד כמה שנים טובות, היה שובר את שיא ה... ראשינג בכל הזמנים, שבסופו
של דבר... היום ראנינג בן 30 זה מבוגר.
כן, היום ראנינג בן 30 זה, וואו, תסכן בטירוף. שוב פעם ראנינג בק זה במקום השלישי, זה ג'ים בראון, שפרש גם הוא בגיל מאוד מאוד צעיר, ואחת הסיבות שבג'ים בראון, פרי סנדרס פרש כי דטרויט ליינס ישו לו את החיים, יש לו דרך אחד הפרנצ'ייזים הנוראים בספורט. ג'ים בראון פורש כי פשוט רצה לשמור על הגוף שלו, ולשחק בסרטים גרועים. מג'יק ג'ונסון עם הפרישה המפורסמת ב-91 בגלל נגיף האיידס, ומייקל ג'ורדן,
שזה לא
קודם. טוב.
מעולה, ואנחנו עוברים אל הפינה הבאה, והיא החמישייה. והפעם בחמישייה יש לנו את... סלימן, אני סתם מאוד מאוד אוהב.
אתה לא רוצה לעשות את קלה לפני?
אם אתה אומר את זה ככה, זה ממש את קלה.
מסתבר שאני רוצה. התקלה.
אז קודם כל, למי שלא יודע, לאחד בכלל הפאנל יש שם ממולדת.
למי? למי? למי?
זה מסתם
נרש. תודה, תודה.
מזל טוב לך, בהגיעך ל... איזה השקעה.
אוי, אוי, זה חמוד.
עכשיו,
אני מתרגש.
קודם כל, תאספו מרחוק, כי זה מתחיל להתפוצץ לי ביד.
כל הכבוד לטכנולוגיה.
כל הכבוד, מפתח את החלון, ו...
אני מאחל לך, תמר, שחיי חיים מתוקים כתמר.
טוב, אני מבין שבתור זה כאילו משהו, אבל ממש לא כאילו תמר.
כן. גם שני, התקלה היא, לך חמש משאלות, כל דבר יצירתי קשור לספורט, לא קשור. מה חמשת המשאלות, הטופ פייב שלך? משאלות, סתיו, שאתה חייב להגיד, אבל.
בגלל שהפעם יש אנשים שאני מכיר שצופים בזה, אני לא יכול להגיד מה אני באמת רוצה. אז בוא נבזבז את השלוש הראשונות לשלום עולמי, בריאות והצלחה לכל המשפחה שלי, וכאילו עושר ל-whatever, ואז המשאלה השנייה שלי, כאילו שנייה לפני הסוף, זה אני רוצה
ספירה מטופשת
להיות רואה ואינו נראה, שאני יכול להיות כאילו רואה ואינו נראה מתי שבא לי.
סתיו, מה היית עושה אם היית רואה ואינו נראה מתי שבא לך? מה היית עושה בזמנים שאתה בלתי נראה?
אז במהלך היום כנראה שודד בנקים, ואז לוקח את הכסף, מאמר על ספורט, ודואג שתוצאות ספורט שאני רוצה יקרו על ידי זה שאני מפריע למשחק.
אוקיי. מה שמעלה במילה שתי שאלות. אחד,
כן.
האם אתה חושב שאתה יכול לשדוד בנקים רק כי אתה בלתי נראה? זאת אומרת, תאר לי את הסיטואציה, אתה מגיע עכשיו לבנק, איך אתה גורם לדברים להיפתח, איך אתה כאילו...
יכול להיות שהגזמתי עם בנק, אבל בוא נגיד שאני יכול לשדוד מקולות בקלות.
אוקיי, אז אני רוצה להעלות שאלה.
אבל רגע, אתה...
רגע, שנייה,
רגע, יש לי משאלה. שנייה, אבל יש לי משאלה.
שנייה, נחכה עם המשאלה האחרונה.
אוקיי.
ונשמור, ניתן לך אותה, אל תדאג. אתה הרי גונב ושודד ועושה דברים כאלה בשביל הכסף, לא?
נכון.
יש לך חלק של ריגוש. אז למה אתה לא מבקש להיות מיליארדר? יש לך משאלה. למה אתה צריך לעבוד?
אני אסביר לך.
וואו.
לא, זה ממש לא, אתה טועה. כי יש המון מיליארדרים, המון. אבל כמה מיליארדרים יש שהם רואים ואינו נראים?
בסדר, אבל אתה עושה את השוד הזה. אתה לא מבקש להיות רואה ואינו נראה כדי להגיע לכל אירועי הספורט שאתה חולם עליהם.
אני מבקש להיות רואה ואינו נראה כי זה סופר מגניב.
השאלה השנייה שלי. האם אתה יכול לשנות אירועי ספורט?
בטח.
איך?
בטוח לגבי זה?
מה, אתה לא יכול לרדת לגליץ' לאיזה שחקן כדורגל מישהו שם לב? לשבור לו את הרגל ולמות?
ירדת לגליץ'. מישהו ששם לב שקרה משהו אנורמלי.
אוקיי, ומה יעשו, יפסיקו את המשחק?
הם לא מחפשים את הדבר הזה.
אבל הם יכולים לחפש, הם לא ימצאו.
מרקו פולו.
בוא נראה.
אוקיי, שאלת המשך לשאלה של דביר. אתה הרי, אתה רואה ואינו נראה, אבל נגיד, אתה יורד לגליץ', אתה מרגיש את הכניסה הזאת.
אוקיי.
אם אתה יורד לגליץ' פגעת בי, ואני ישר מאינסטינקט עושה בום על הרצפה.
אוקיי, סבבה, אז אני במקום זה, אני אקח... אבן גדולה ויזרוק עליך.
סבבה.
אוקיי.
כן, אתה צריך אבל
שסקר. טוב, יאללה, משאלה ראשונה, נאמבר 1 שלך.
לקרוא מחשבות.
אתה לא רוצה
את
זה. לא, אני לא רוצה שזה יהיה כמו בסרט, whatever.
בן גימסון הגרוע.
בדיוק, אני רוצה שאני אוכל להחליט מתי אני קורא מחשבות ומתי אני לא קורא מחשבות.
מתי שאתה רוצה.
אז אתה הולך לנצח פוקר.
לא רק, כאילו אני בכלל הולך כאילו
להיות
number one in life.
טוב, כנבוא את ה-MVP, קדימה.
יאללה.
סתיו, תנהל את זה.
אוקיי. אז עבדנו על, אני עכשיו אכניס אתכם אינסייד לתוך התוכנית, כי אין לי ברירה, ובמהלך איך שאנחנו מתכוננים לפרק, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה אנחנו פותחים מסמך בדרייב ומתחילים לזרוק רעיונות. ואז כשאחד מחברי הפאנל ביקש לעשות סגמנט על גנבות MVP, הוא אמר סבבה, ורק הוא ביקש, כן, הוא ביקש שמישהו אחר, בגלל שהוא אב טרי וקצר בזמן, וזה בקשה לגיטימית, יהיה אחראי על הסגמנט הזה. אז אותו אחד שהיה אחראי על הסגמנט הזה, כתב הערה, החלטתי להשכן, דביר מצביע לבן אדם שזה לא סגב, והחלטתי כאילו להגביל את זה בשנות ה-90, עשיתי טבלה יפה, רשמתי את מי שנות ה-90 ועלה, את מי אני חושב שנשתד הכי הרבה, ועשיתי דירוג, נתתי כל אחד לדרג את מה שהוא חושב, ומישהו מחברי הצוות, שוב פה, אני לא אגיד מי זה היה, החליט להסיף את זה שדייב קאונס שדד את קרים עבדול ג'אבר בשנת 73.
שדד.
קדימה דביר, ספר לנו על השוד הזה בשנת 73.
תן פתק.
הוא במקום החמישי דרך אגב.
אני לא, אתה אמרת שאתה מתכונן עם הסטטיסטיקות, אז אני אתן
להם. זה בדיוק הנקודה, כי מחאה לא הכנתי את זה, בגלל שחבר להתעלם במופגן בהערה שלי.
אוקיי, תודה.
תודה. אז מקום חמישי זה דייב קאונס שודד את קרים. לא עשיתי הכנה, אבל זה, תבדקו, זה באמת בושה וחרפה שנתנו. וזה כמו מוטיב שהולך להיות הסיבה, דרך אגב, זה כמו מוטיב שאתם תראו הרבה במהלך הסגמנט הזה. הסיבה זה עייפות מלתת לקרים, שהיה אז השחקן הטוב בליגה, בלי ספק בכלל. במקום הרביעי, ומשום מה זה מופיע במסמך כשלישי, אבל זה אשמתי, רוז זוכה ב-2011, ב-MVP, ואני טוען שלברון היה, אנחנו טוענים שלברון היה צריך לזכות. וקודם כל נתחיל בלמה דריק רוז זוכה. אז קודם כל, כי הוא לא לברון ג'יימס. מי שזוכר, 2011 זה עונה הראשונה של הביג פרי במיאמי, עונה אחרי הדסיז'ן, לברון הופך להיות לאחד הדמויות הסנועות באמריקה, לא רק בליגה, ובלתי היה נתפס לתת לו את תואר ה-MVP. דרק רוז נתן עונה של 25 נקודות, 4 ריבאונדים וכמעט 8 אסיסטים, היה לו 3 וורפ שזה Value Over Replacement Player, ווינשר של 10. שיקגו שלו ניצחה 62 משחקים. לברון באותה עונה עשה את ה-27-7-7 הסטנדרטי שלו, כי בערך חמוץ הקריירה שלו משהו עסקים במיניום כל עונה, הוא עשה את זה במעל 50% מהשדה, מיאמי ניצחו 58 משחקים למרות פתיחת עונה מזעזעת, וכולל רצפים מאוד יפים אחרי שהם התחילו להתחבר שם, הוורפ של לברון היה 8 עם 10.5 ווינשר, ואני מזכיר זה היה בקבוצת כוכבים שאמור ההצלחה להתחלק יותר, בעיניי הסיבה היחידה שרוז זכה באותה ענה זה פשוט כי לא יכולים לתת לברון ג'יימס לזכות. מישהו רוצה להוסיף על זה משהו?
אני רוצה להוסיף השערה, אני אשמח שאתה לי למה אתה חושב על זה, אבל נראה לי גם שיש איזה משהו בליגה שרצתה לראות את הכוכב הבא שעולה בשיקגו, איזה סוג של דמוי ג'ורדן, לא שרוז הוא בדמות השחקן שלו הוא דמוי ג'ורדן, אבל כאילו היה צמא לסופרסטאר ולהעניק לו כזה את הקבוצה, את העיר שיקגו, שיקח אותה לשלב הבא. זה מה שאני הרגשתי.
אני מסכים גם לזה, ואני רוצה להוסיף עוד מוטיבים שאנחנו... אני מסכים לגמרי מה שאתה אמרת, ואני חושב שזה המון, כל מיני מקומות שהתואר הזה בעצם, בוא נזכיר שהיום זה כבר לא ככה, אבל דאז זה בחירות של עיתונאים, והמון המון פה זה דברים קשורים ליחסים אישיים, ורצון כאילו... להעניש או לפרגן למישהו בהתאם למה שאתה תופס ופחות על סמך דברים שבפועל. זה מוביל אותנו למקום השלישי שלנו, סטיב נש זוכה ב-2005, ואנחנו טוענים שלשק הגיע באותה עונה.
חלוטין.
אז קודם כל נתחיל בלמה סטיב נש זכה, פיניקס מפתיעים את הליגה ל-62 ניצחונות, סטיב נש הוא אולי, דרך אגב, הכוכב מספר אחד של הקבוצה, הוא לבן, והוא נמוך, והוא מוסר, שזה דברים מאוד מאוד קריטיים כשבאים לאהוב שחקנים ולתת דברים על סמך מה שאתה חושב עליהם. פיניקס, למי שלא יודע איזה קבוצה הייתה בפיניקס, הייתה קבוצה מפוצצת בכישרון, כולל אמרי סטודמייר, כולל שון מריון, כולל ג'ו ג'ונסון, פשוט קבוצה שאפשר לשאול את השאלה יותר מעניין זה איך היא לא עשתה יותר ממה שהיא עשתה, ולא איך היא עשתה כ-62 ניצחונות. שק נתן עוד עונה של מעל 20 נקודות ומעל 10 ריבאונד ממיאמי, מעל 60% מהשדה. גם הוורפ שלו וגם הווינשר שלו היו גבוהים יותר משל סטיב נש. מיאמי ניצחה כולה 53 משחקים פחות מפיניקס, ובניגוד לפיניקס שהיה לה סגל מאוד מאוד מפוצץ, זה היה בערך וייד, מאוד מאוד צעיר, ואז מי שאתם אוהבים בין אדי ג'ונס או יודרניס אסלם ודברים כאלה, בעיניי סטיב נש לא הגיע לו אף MVP, ובטח ובטח לא בעונה הזאת. והרבה מאוד ג'ורדן בתוכנית הזאת, אבל השערוריה זה ג'ורדן, קרמלון זוכה ב-97, מקבל על פני מייקל ג'ורדן, שוב פעם, זה כמה אפשר לתת לג'ורדן את התואר הזה, והוא צריכים לתת למישהו אחר, וקארל מלון עמד בתור והגיע לו, כמו ב-93 עם ברקלי, רק שפה זה היה הרבה יותר מזעזע. שיקגו ניצחה 69 משחקים לעומת ה-62 של יוטה, ג'ורדן קלה יותר, מסר הרבה יותר, הוורפ שלו היה הרבה יותר גבוה, הווינשר שלו היה הרבה יותר גבוה, באמת כאילו לא היה מה להשוות בין השניים, הסיבה היחידה זה עייפות החומר ממייקל ג'ורדן. הוא במקום הראשון. סטיב נש זוכה ב-2006 עם MVP שני ברציפות. ה-MVP הזה היה חד משמעית צריך ללכת לקובי בריינט. והסיבה לדעתי שסטיב נש קיבל זה עוד... זה פשוט כי הוא פשוט לייקבול וחמודי. וקיבל את הטייטל הזה שמאוד מאוד אוהבים לתת לשחקנים, משפר את השחקנים שלידו, הופך אותם ליותר טובים, מחלק את הכדור, שזה בדיוק ההפך מקובי, ה-10 אסיסטים וכל זה, אבל מתעלמים מכמה עובדות. דבר ראשון, אגב, הוא גם עשה 50-40-90 באותו, למרות שאף אחד לא הסתכל על הדברים האלה אז, אבל בואו נסתכל שנייה על העונה של קובי בריינט. הלייקרס מנצחים 45 משחקים, שזה לא גבוה, אבל פיניקס ניצחו כולה 54 ניצחונות. עכשיו אני אשאל אתכם, מי לדעתכם השחקן השלישי הכי טוב באותה בעונה בלייקרס? השחקן השני הכי טוב זה למר אודום. האם זה קוואמי בראון? או סמוש פארקר? או קריס מים? התשובה היא, לא משנה אם בחרתם, זה כנראה המספר 3 הכי גרוע בקבוצת פלייאוף סנס אבר בערך. קובי קולע 35 נקודות למשחק באותו ערב, עם מעל 5 ריבאונדים, מעל 4 אסיסטים, משיג ווינשר מטורף של 15, בקבוצה שניצחה 45 משחקים, זה פסיכי, אלו וורפ של 8, לצורך השוואה, נש רק עם 4.3, ווינשר רק של 5, ובואו נסתכל שנייה על אותם שחקנים שנש שיפר והפך ליותר טובים, אז אנחנו מדברים על שון מריון, שהוא מצוין. אמרי סטודמר אמנם היה בקבוצה והוא היה פצוע, אבל יש שם ליאנדרו ברבוסה, ויש שם ג'יימס ג'ונס, ויש שם קורט וטים תומאס, ויש שם רג'ה בל, ויש שם ליאנדרו ברבוסה שכבר אמרתי, ועוד... כן. פשוט קבוצה עמוקה, שכולה ניצחה 54, באמת בעיניי אין שום סיבה שנש היה זוכה ב-MVP הזה, חוץ מהעובדה שהוא חמודי.
זהו, יופי. בסוף עשינו את זה.
סיבה טובה. כן, סיבה טובה.
האם?
אני רוצה לדעת האם סטיב נש חמודי.
זה יותר מעניין אותך? אוקיי.
לא,
זה יותר מדי טוב. זה יותר מדי.
האם זה שאתה חמודי מצדיק שחייה ב-MVP? זאת השאלה.
אם כן, אז התינוק שלי MVP כמה פעמים.
איזה אבא חמוד.
אבא טרי, מה זה? איזה מתוקי.
הקהל פה מזיל דמעה.
דביר, יש לי שאלה בשבילך. איזה חולצת ספורט תהיה החולצה הראשונה שאתה קונה לילד שלך, לתינוק הקטן?
אני חייב...
ומתי? ומתי? רגע.
במקרה אתה שואל את זה, אני רוצה שתדע שאני חלמתי לפני שתי לילות על זה, שהייתי בחנות לציוד ספורט וחיפשתי חולצה, חיפשתי בגד גוף אוברול ספורט כזה של תינוקות, סתם מכירים, הטיפ-טפים למטה. וכל מה שהיה שם... אז כל מה שהיה שם זה אוקיי, אלה כאילו מאוד אבסקיור כאלה, שהם לא קשורים לשום דבר, ואז היה מדף חש לחדשים, והיה של סטף קרי. ואני חלמתי את זה בחלום שלי, שאני קונה לו את ה... כזה אוברול לתינוקות של סטף קרי.
אוקיי, ועכשיו
במציאות?
אתה תולך על זה?
סטיב נש הוא חמודי. סטיב נש הוא חמודי.
אני קניתי... לא, קניתי, אני ביקשתי מההורים שלי בית טיול סבריט שיקנו לאז, דאז ילד בן, אני חושב, בן שנה וחצי, שנתיים למקס, הבן שלי, הבן הראשון שלי, לא, יש לי עוד אחד חדש, שיקנו לי גופייה של קובי בריינט, ולא גופייה, קשתי חולצה של קובי בריינט, כי הצפיק לי משהו כאילו הכי פשוט שיש, הם הגזימו וקנו גופייה אותנטית מקורית של קובי בריינט, שמקס, ששונא ללבוש גופיות, הזכיר ללבוש פעם אחת בדיוק בחיים שלו, ואז היא מאופסנת ומחכה להיות מבוש... בשאיפה, האח הקטן שלו לא יסנא ללבוש גופיות.
אוקיי.
ואם הוא יסנא, אז תיקח דובי ותשים
את החוצה. אם זה יסנא, אז אני אתרום את זה לבן שלא ינושל מאמר ירושה.
טוב, אנחנו עוברים לתיבת ההודעות. ואני, אתם לא רואים את זה כאן, אבל אני מפשפש בתיבת ההודעות. ובואו אני אקריא לכם, אני אשים את זה פה מאחורי המחשב. אוקיי, דרורס שואל, משחקי רעב NBA, כל אחד בוחר כמה שחקנים, לכל אחד את הנשק המתאים עבורו, ואז דנים, מי לדעתכם יהיה האחרון שישאר. אז אני יכול להתחיל?
לא, לי יש אחד, אני רוצה להתחיל.
יש לך רק אחד?
כן, לא יכולתי להתקדם אחרי שמצאתי את התשובה הגאונית.
אוקיי.
אז קודם כל אני אראה את הנשק. למי שלא מזהה. הפטיש של תור. ומי שיקבל אותו.
אותי סטור.
תור, אבל לא. הידו תור קוגלו. תודה רבה. אני סיימתי את השני פה. אני יכול ללכת הביתה עכשיו. אני בבית, אני יכול לעזור את הפרק.
הידו
תור קוגלו. תודה.
אבל גם אותי סטור, לא ציפיתי שיהיה
כזה. לא ציפיתי לאותי סטור, שרפתי הכל. התכוונתי כאילו לפרוש אחרי זה, אתם שואלים, אני אשתוב את זה.
איי, גדול. אתה פשוט מגיע לשניים לצאת. צדם צריך את שניים לתוכנית לבד.
אני אעשה סגמנט לבד. טוב, דביר, תן לי אחד שלך.
אני יכול לעשות את כולם של קבוצה של ארבע, אני רוצה לעשות את הקבוצה שלי.
לא אחד אחד? לא, בוא נעשה אחד אחד.
טוב.
יש לי רשימה של איזה שמונה.
אוקיי, אז תתחיל.
יוקיץ'.
אני חוזר כיוונתי, מה אתם עושים בסגמנט, אבל אני לא ירוס יותר.
אני נותן ליוקיץ' רוגטקה, כי זה כל כך מדויק, וגם ככה הוא שמנמן, והתלונן על כל כלי נשק שיותר כבד מזה, שרק איתו הוא ינצח. תן את שלך.
אוקיי.
איתו פורגל לו.
אחת הטקטיקות במשחקי הרעב זה ניצול של היכולת להתאמה בשטח ולהתקדם במשחק על ידי זה שלא שמים לב אליך. לכן אני בוחר, אם אני אעלה אותו, בשחקן הזה. אתם רואים אותו עכשיו?
כן, הנה, עכשיו הוא לא מפוקסל.
מי זה?
זה נראה כמו משהו לא ברור.
חברים, זה 20 דקות למשחק, קמרון ג'ונסון, אף אחד לא יודע משהו קיים, אני שם אותו, הוא גנרי, הוא נבלע בשטח.
כן, ברור, קמרון ג'ונסון.
אוקיי, אז אני מתחיל עם קמרון ג'ונסון, שיהיה יגיע איכשהו עד סוף המשחק. הנשק שאני נותן לו, זה חטיפי אנרגיה, שהוא רק יתחבא ויוכל אותם.
מעולה. אני נתתי לדורנט קביים, כי זה גם חזק, זה גם עם מתכת, זה גם הגנה טובה, וגם כשהוא ייפצע שוב, זה יעזור לו להתקדם, אתה יודע, ולהתחבא מאוד מתמודדים.
אוקיי, אז אני לוקח את לברון ג'יימס, כי אני צריך מישהו שמסוגל לקרות בריתות ולתקוע סכינים בגב, הוא יגייס מתמודדים אחרים, הוא יביא ביחד את התואר, הוא ינטוש אותם אם צריך, הוא יחזור הביתה, הוא יקריב את הצעירים, מה שצריך. ואני אתן לו להביור שיציט את היער מבחינתי.
וואו, אני גם לקחתי את לברון, אבל פשוט נתתי לו במקום ידיים את לנס סטיבנסון ופטריק בברלי, שזה היחידים שיפריעו לו בחיים, אז עם שניהם לצידו, אין. כאילו, זה מה ניצחון.
אני אמשיך. אני לוקח את ריימונד פלטון, אחד, אני רוצה מישהו שמסוגל לשרוד על מעט אוכל, ומכל השומן שיש לו. שניים, הוא הכי נראה כמו שופט, אולי לא ידעו שהוא מתמודד, אני נותן לו משרוקית.
טוב, אני אעשה את מה שקשור לזמנים שלנו, אני נותן לקרוס הקורונה, הוא משתה לכל עבר, אף אחד לא מתקרב אליו, הוא מבחין את המתמודדים שלו שחייבים להתקיף מרחוק, ואז גם לא בטוח שהם לא נדבקו, יהיה מוות לכולם.
טוב, אני אקריא במה ששחר צ'יקוטאי כובש, כותב, כובש.
כובש.
אופה, הוא כובש.
ג'ימי בטלר גרזן, במה דבאיו, הפתעה של קונדסון. קנדריק נאן, מזרק של אחות, ואז הוא תיקן את עצמו, מזרק רעל. והירו, לא צריך כלום, רק צריך אותו.
אני נתתי את הגרזן לסטיבן אדמס. בוא, זה הלוק הזה של סטיבן אדמס רץ לכיוונך עם גרזן, אתה לא חוטף התקף לב באותו רגע?
אני לא יודע אם זה עוזר כאילו למשהו בסגמנט הזה, אבל רותם אלרן טוען שדורנט חסין מנחשים, וזה עובד לטובתו.
אוקיי, אחרון שלי. אני רוצה את בן סימונס, ואני נותן לו סכין. הוא נראה לו מהאם מרחוק, אז אתה נותן לו להתקרב, ואז הוא מחסל אותך.
אני דווקא הייתי נותן לו אבן, כי זה מה שיקרה אם הוא יזרוק דברים. ואותו רותם אלרן אומר ש...
חוץ מזה?
מרצ'ין גורטט צריך לקבל פטיש.
מי צריך לקבל פטיש?
כן.
מרצ'ין גורטט.
גורטט.
זה לא הסיבה שהוא אומר את זה, דרך אגב, סגב.
הפולי שמר.
תודה רבה, דביר.
אוקיי.
טוב, אני גם
סיימת. הלאה. סיימת?
אבל הוא טוען, דרך אגב, אותו רותם אלרן שצריך להיות פטיש פולני, שאני לא בדיוק יודע מה זה אומר, אבל whatever.
אולי זה אח של נומי פולני.
אוקיי, זה מדרדר מהר, קדימה.
אפשר להמשיך.
אנחנו מסיימים את הדורסל, איזה מוזר זה.
באמת? למה?
טוב, אז...
טעות בניהול הפרק שלך?
ממש טעות בניהול הפרק.
ג'מל מורי חץ בקשת, זה טוב? מי אמר את זה? טל אגמי צגב, יופי שאתה עשית עבודה שלך ברוב המאזינים.
לא, אתה השתלטת, אני באתי לדבר, אתה השתלטת על התפקיד, אז בואו, שאתה לוקח את זה עד הסוף.
ודניאל כהן בהקשר לסגמנט הקודם שואל, מה עם ה-MVP הראשון של ווסטברוק, וזה, לדעתי הוא צודק, זה כאילו honorable mention. יאללה, next.
אז ננצל את האוף סיזן ואת היכול להיות שהסתיימה העונה לחלוטין, ונדבר קצת על קבוצות שאנחנו שוקלים, מה לעשות איתם, מה הן צריכות לעשות, מה קורה איתן, מה העתיד שלהן. ואנחנו נתחיל לפי ה-ABC מאטלנטה. סתיו, אני לא התכוננתי לפינה הזאת. אז קדימה.
טוב, אז החלטנו להתחיל בצורה מאוד מקורית לבחור את הקבוצות שלנו, ופשוט נלך לפי ה-ABC. כשזה אומר, סגב?
אטלנטה.
יפה מאוד.
אז ראית אחרי 20 פעמים?
כן, מדהים. יש לנו דבר שאנחנו לא יודעים, מה תהיה תקרת השכר עונה הבאה, היא כנראה תצנח באופן משמעותי, אי אפשר לדעת כמה, או אם יחליטו להשאיר אותה גבוהה באופן מלאכותי, אבל אטלנטה בעונה הבאה מחויבת רק ל-60 מיליון דולר, שכנראה בכל קונסטלציית תקרת שכר, זה יספיק או למקס, והיה אבי, יש מישהו שמעניין אותם, או להמון שחקנים. יש להם בסיס צעיר של טרי יאנג, ג'ון קולינס וקלינט קפלה, שאולי מתישהו נחזור ונראה אותו. לצדם יש את דיאנדרי הנטר, שמראה ניצוצות מאוד חיוביים מהעונה, וקם רדי, שמראה מעט ניצוצות חיוביים מהעונה, וקווין הרטר. יש להם את בחירת הסיבוב הראשון שלהם, שתהיה מאוד מאוד טובה, ובחירת סיבוב שני, שמאוד מסובך להבין אותה, אבל היא קיימת. פשוט המון דברים שאפשר לעשות איתם יופי של משחקים. אם אתם שואלים אותי מה הדבר הראשון שהם צריכים, אני רוצה וטרן. ואני רוצה את הווטרן הזה בדמות של שחקן שהוא 3D, או פחות בעיה, אני לא צריך מישהו שייצר נקודות, אבל מאוד חשוב, עוד מישהו שידע להיות חיובי ליד טרייאנג, וצריך קצת מישהו שיכניס קצת יותר אתה יודע, ניסיון ותרבות, מה שאני שונא להשתמש בו, אבל תרבות של הדעת מה עושים כדי שלנצח, ואני יודע לסמוך עליו שיש שם, זה מה שלדעתי מאוד חסר לאטלנטה, אבל אני מתקשה לחשוב, עוד פעם, לא עבדתי יותר מקודם זה, כזאת שיש להם איזשהו בסיס התחלה, יותר טוב ויותר מאטלנטה.
לפני העונה, ראינו את טריינג שנה שעברה והיה מצוין. ראינו את ג'ון קולינס שנה שעברה והיה מצוין. האם בכל זאת מה שקורה איתם השנה לא גורם לך לחשוב ש... כי אולי זה לא ווינג בסקטבול בעיקר, במיוחד?
לא.
ואני מבין...
תשובה היא לא. כאילו, להרחיב על זה, יאנג שנה שנייה בליגה, קולינס שנה שלישית, רביעית, החמיץ גם... החמיץ. 25 משחקים.
לקח סמים.
אין לי שום סיבה לחשוש שהם לא קבוצה שתנצח משחקים. אגב, אתה אומר רק אם זה טרי יאנג וג'ון קולינס, אבל צריך לזכור מי משחק לצידם, וגם עובדה שכל הקבוצה הזאת היא כל כך צעירה, מקשה מאוד על לבוא ולנצח משחקים באופן רציף. אני בעיניי, טרי יאנג הוא ווינינג בסקטבול פלייר, והוא יהיה שחקן מנצח, ואם אטלנטה לא יעשו שטויות, וימשיכו עם הקור הזה, ואליו יצרפו צירופים חכמים, וישתמשו בקאפ שלהם בחוכמה, ויבחרו, ימשיכו לבחור, כמו שנראה כרגע טוב בדראפט, אנחנו נראה פה קונטנדרי תוך שנתיים, שלוש.
אז אני לא חושב בכלל שזה יהיה קונטנדרית, אבל אני כן מסכים איתך בחלק של מן הסתם, מה שחסר שם זה הגנה שאין בכלל. אבל זה מוביל אותי לשתי שאלות. אחד, קודם כל, מי? איזה שחקן הגנה אתה שם שם, שאתה אומר, או, זה בול? אז בוא תענה על זה קודם.
אני, אתה תסלח לי, אני לא הסתכלתי על פרי אג'נטים שהולכים להיות פנויים, אבל אני אתן את ה...
הוא נזורק אותך לשנתיים, תן...
לא, בדיוק, ואני בא לתת את האב טיפוס שהייתי רוצה לראות שם, וזה הדני גרין טייפ, זה הרוברט קובינגטון הברי טייפ, זה השחקנים האלה. שחקנים מוכחים, עם ניסיון.
זה מה שמספיק? זה מספיק לך?
מה זה מספיק? אני לא חושב שהקבוצה הזאת היא אלם כשנייה, אז אני רוצה להסביר. אם אתה מביא לשם את לברון ג'יימס, הם קונטנדרים אחר. אם אתה מביא לשם קווין דורנט בריא, הם קונטנדרים כנראה כזו או אחרת, מאוד קרוב לזה. בהנחה שהשחקנים כשנייה. בהנחה סבירה שהשחקנים האלה לא באים, אתה צריך להתחיל לבנות את הקונטנדרית הזאת. אתה צריך לבנות אותם סביב טרי יאנג, קלינט קפלה, ג'ון קולינס ודיאנדרי אנטר, ומה שאתה צריך להתחיל לצרף להם שחקנים, שישלימו אותם במקומות שהם חסרים. אז אם אתה שואל אותי אם אתה מביא דני גרין אטלנטה קונטנדרית, התשובה היא לא. אם אתה מביא דני גרין את הוורסיה הצעירה והפנויה שלו, אני שוב פעם לא רוצה לזרוק מהשמות והראש, אבל תתת את הפרוטוטייפ של השחקן, ומריץ אותם עם הסגל הזה למשך שנתיים, כן, זה מה שאתה צריך. אתה צריך את השחקני ההגנה האלה, את השחקנים עם הניסיון, שילוו את השחקנים האלה, יהיו גם השפעה חיובית בחדר הלבשה, וקדמו את הקדושה של קבוצת, ויהיו טובים בהגנה, וכן, השחקנים האלה, שלא יחפשו להפעיל על או כוכבים, מי שמסתמן ככוכבים של אטלנטה, זה בדיוק מה שהם צריכים.
אני הייתי מאבד את ההגנה הזאת, עברי ברדלי, פטריק פרוול, כל מיני כאלה שחקנים שהם קשוחים.
זה בדיוק מה שאני, חד משמעי, עברי ברדלי זה דוגמה מצוינת, פטריק פרוול זה דוגמה מעולה, כל השחקנים האלה, אתה יודע, לא מרקוס סמארט הוא לא פנוי, אבל תואם ערך מרקוס סמארט, אריזה לפני שהוא נהיה גמור, כאילו השחקנים האלה, תן לי עוד 2-3 שחקנים כאלה בקבוצה, ואתה בסדר.
אוקיי, בוא אני אשאל אותך שאלה what if it קצת, במידה ומה שהגיוני מאוד שיקרה, אטלנטה ממשיכים להיות גרועים, בעצם אתה מגיע למצב שאתה כנראה צריך לעשות שינוי ורוצה להזיז את אחד הכוכבים, טרייאן, קפלה, קולינס, בשביל להביא מישהו אחר שאולי זה ייבנה ויהיה יותר חזק, את מי מהם אתה מזיז?
אז אני אתחיל מ... אני לא אענה על השאלה שלך במדויק, אני אענה עליה קצת אחרת, ואני גם... זה גם משהו שדניאל כהן כתב לנו, אטלנטה היא מרובת נכסים, אז אתה יכול להביא שחקן ממש ממש טוב, בלי לוותר על דברים גדולים, יש לך את הבחירת סיבוב ראשון שלך, יש לך קווין הרטר, יש לך דיאנדרה האנטר, אתה יכול לוותר על אחד מאלה, ועדיין לשמור על יאנג קפלה קולינס, ולהביא שחקן מאוד טוב, עכשיו אתה מכריח...
רגע, עם כל הכבוד למה שאתה ודניאל כהן אומרים, בוא, הארטר לא יביא לך את מה שטרי יאנג יביא לך, או קולינס קפלה, אז אני מדבר לך על שנתיים מעכשיו, אטלנטה עדיין גרועים, מה אתה עושה?
שנייה, אז
לא, רותם זה זיו.
אני לא, שוב פעם, אני לא, אני חושב שאתה ממעיט בערך, כי אם אני הולך עכשיו ומחפש את הסופר סטאר הממורמר, שפנוי באמת, כי דמיאן לילארד לא פנוי, אבל אם אתה מכריח אותי לבחור אחד מהשלושה, אז כנראה, אני הייתי נפטר מקפלה, אבל בגלל שהם רק הביאו אותו, זה כנראה יהיה ג'ון קולינס.
משחקים ביחד?
אוקיי. מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.
קפלה וקולינס צריכים לשחק ביחד?
אם הם לא מתכוונים לשחק איתם ביחד, אז אני באמת לא מבין למוות את קפלה.
לא, לא שואל מה הם אמורים לעשות. אני יכול לשאול אם אתה אוהב את
זה. אני הייתי רוצה לראות את אטלנטה מנסים ללכת דווקא נמוך יותר, אבל לא רואה סיבה שקפלה וקולינס לא יעבדו ביחד.
אוקיי. אלה היו אטלנטה הורקס, זה היה העתיד שלהם, ובזה אנחנו ניפרד מכם. אז תודה רבה לך, סתם נמש.
תודה רבה לכם, חברים.
תודה רבה לך, סרי מטוס מפי קהל.
תודה לך, גביר, מפי קהל היום.
כן, מקווה שהיה לכם כיף בתוכנית הזאת, קצת מאולתרת, אבל הלייב.
רגע, סקר האחרון. אפשר להוסיף סקר?
כן.
האם היה לכם כיף בתוכנית הקצת מאולתרת הזאת?
אוקיי. תודה רבה לכולם, זה התוכנית הזאת יתעלה גם בפודקאסט שלנו.
יאללה ביי כזה?
יאללה ביי.
רגע, יש לי פרופ אחרון. ביי ביי.
ביי.